שלום לכם ותודה שאתם מצטרפים אלינו אל התוכנית חיים הדשים. אנחנו כאן באולפן עם הרב לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום לך ניצה מזוז.
שלום.
ואנחנו שמחים לבשר לכם שהיום אנחנו הולכים לפתוח נושא חדש בסדרת השיחות הקרובה שלנו, והנושא שבחרנו הפעם הוא בריאות. אני לא חושב שיש משהו שמעניין אנשים בכל רחבי העולם, בני כל הגילאים, בני כל המעמדות, מי שזה לא יהיה יותר מהבריאות. יש לנו בחיים הרבה דברים, אבל אם אין בריאות או הבריאות לא טובה, אז זה הדבר העיקרי שמטריד אותנו. כשהתחלנו להתכונן לסדרת השיחות הזאת, ראינו שיש בעולם הזה של בריאות המון המון היבטים והמון המון נושאים שבעזרתם אנחנו נרצה כל פעם ככה לפתוח כל נושא ונושא, ובעזרתך הרב לייטמן, ולכן אנחנו כאן איתך באולפן, לקבל איזה זוויות מבט חדשות שנובעות מתוך התפיסה כל כך מיוחדת שיש לך על החיים בכלל, על טבע האדם, על קשרים בין אנשים. זאת אומרת, המטרה של סדרת השיחות שלנו כאן היא לדבר על בריאות ולגוע בכל הדברים שמאוד מטרידים היום את כל אחד מאיתנו, אבל לא רק בפן הזה שבו יכולים לגוע הרבה אנשים, אלא תמיד מתוך כל נושא שבו נעסוק, קצת לרומם אותנו, קצת לפתח את ההכרה שלנו בכלל, ככה באופן קצת יותר רחב. אז זה מה שאנחנו הולכים לעשות בסדרת המפגשים הבאה, ואני מקווה באמת שנצליח, כי זה מאוד מאוד מעניין אנשים. והייתי שמח אם ניצה תוכל להוביל אותנו לתוך השיחה הראשונה שלנו.
אז כן, אז אם היינו שואלים ככה את האדם, כל אדם, שואלים אותו מה הם הדברים הכי חשובים לך בחיים, בדרך כלל יענה, תן לי את הבריאות, כל השאר אני כבר אסתדר לבד. יש מקומות בעולם שככה מרימים לחיים ואומרים בריאות, אהבה וכסף. על הסדר אפשר להתווכח, אבל בדרך כלל אלה שלושת הדברים שאנשים ככה חושבים כחשובים. והאמת היא שעל כסף ואהבה כבר דיברנו. ובריאות זה באמת הנושא הרחב, הגדול והמשמעותי שאנחנו רוצים ככה לגלות אותו באמצעותך. והנושא הראשון שרצינו לפתוח איתו, בגלל שזה ככה נושא מאוד רחב, היינו רוצים לקבל איזושהי סקירה על הנושא של בריאות וחולי, ככה לאורך ההיסטוריה. כי ממבט שלנו, פשוט, אנחנו רואים שיש הבדל באמת בסוגי המחלות שהיו בעבר, סוג המחלות שהיו יותר מגפות, מדבקות, מחלות כמו שאלת, כמו צעבת, כל מיני מחלות זיהומיות כאלה. המחלות של היום הן מחלות יותר סרטן, מחלות לב, כלי דם, סכרת. אלה המחלות של היום. יש איזשהו שינוי אפילו. היינו רוצים להבין קודם כל באמת ככה, לקבל איזושהי סקירה על ההבדל הזה, למה זה קורה, איך זה קורה.
ובכלל את ה ככה להתחיל להיכנס לתוך התחום הזה של בריאות והולי מתוך זווית המבט שלך.
כן.
מבט שלי כרגיל, כמו שבכל דבר. שהאדם הוא אדם אינטגרלי, שקשור להטבע. אנחנו רואים גופים שלנו שכביכול לא קשורים זה לזה, אבל זה לא נכון. אנחנו כולנו שייכים למערכת אחת, ששם כל הדומם וצומח וחי, קשורים זה לזה. ואם היינו יותר מבינים עד כמה שאנחנו תלויים זה בזה, אז היינו ממש מצרפים כל הגופות שלנו לגוף אחד. עד כדי כך אנחנו תלויים זה בזה. זה שאנחנו יכולים להידבק זה לזה, באיזה מחלות, באיזה וירוסים, זה דבר המשני. אלה באמת, יש בינינו קשר מאוד עדוק, והוא הקובע הבריאות הכללית. אנחנו משפיעים זה על זה. וההשפעה על הבריאות האדם היא לא רק ברמה פיזית, שאנחנו חושבים שזהום אוויר, כל מיני תוספות שאנחנו חייבים להוסיף היום לגידול הירקות, נגיד, ופירות ועוד, וגם כן לבשר, וכל איזה מלא הורמונים ומלא תוספות כימיות וגנטיות שם. אלה הבעיה היא שאנחנו רואים מהטבע גם כן מתוך המחקרים שלנו, מתוך מה שחומת הקבלה מסבירה לנו, שכל דרגה יותר גבוהה שולטת על דרגות הקודמות. ולכן מה שקורה שהמחשבות שלנו, הרצונות שלנו, בעצם האגו שלנו, הוא מה שהורס אותנו. והוא שבעצם הורג אותנו. שמתפשט מלמעלה למטה, ומשפיע על הבריאות, על האקולוגיה, על כל הסדרי החיים שלנו, על כל העולם החי ועולם הצומח ואפילו הדומם. ולכן אם אנחנו מדברים על התיקון, זה לא יעזור לנו לפתח כל פעם תרופות חדשות, כי יהיו לנו המחלות החדשות ועוד יותר מתקדמות. כי אם אנחנו לא מתקנים את עצמנו עכשיו, אז ודאי שהרצונות שלנו הם נעשים יותר ויותר אגואיסטים, אנחנו פחות ופחות קרובים זה לזה ומתחשבים זה בזה בצורה גלויה, ברוטה. וזה ודאי שמשפיע על כל המערכת סך הכל, שכולה כולה היא אינטגרלית, גם ברמת הבריאות. ורמת הבריאות שלנו הגופנית היא בעצם התוצאה מסך הכל, מכל מה שיש לנו למעלה ממנה, מדרגות הנפשיות. אנחנו אומרים מערכת הצבים, אבל זה הרבה יותר גבוה מזה. וגם כן ממערכות התחתנות, זה מעולם החי וצומח ודומם, שאנחנו הורסים אותו גם על ידי זה שאנחנו נכנסים לשם בפעולות שלנו המעשיות, וגם על ידי זה שאנחנו במחשבות ורצונות שלנו הורסים את הכל המערכת הכללית. בקיצור, אומנם שהיום אנחנו הגענו למצב שכמעט שליש, אם לא יותר, מהאוצר המדיני של כל עולם ועולם, אנחנו מקדישים למערכת הבריאות. זאת אומרת, 30%, אפילו יותר, כן? מקדישים למערכת הבריאות, זה רק שנחשוב. אם אני מרוויח, נגיד, 1,000 משהו, כן? אז נגיד 30 או 40, 300 או 400 מתוך האלף, אני מיד חותך להיות איכשהו בריא, איכשהו, אנחנו לא בריאים עם זה, אבל איכשהו לסתום את הדברים הגרועים ביותר, כי בכל זאת אנחנו גם מתים וחולים ויחד עם זה, לא שאנחנו נשלם ונרגיש מזה טוב. אם היה כך מאלה, אז 30-40% ממה שאני מרוויח, אני משלם על זה להרגיש טוב. אלה לא, אני גם אחרי זה מרגיש רע, אחרי זה גם כן אני חולה וסובל. זאת אומרת, אני לא מתקן בזה את הבריאות שלי. לכן לא לחשוב שבזה אנחנו כבר יוצאים מהבעיה עצמה, ודאי שלא. לכן הבריאות היא צריכה טיפול, המערכת הזאת היא צריכה טיפול אחר. לא יעזור לנו להשקיע בזה אפילו 100% ממה שאנחנו נגיד נרוויח. אנחנו בזה לא נכסה את זה, מפני שהקלקול שאנחנו עושים בעצמנו ובינינו ובהטבע הסובב הוא קלקול האינטגרלי, הוא כזה שחוזר עלינו מכל מיני דברים, והעיקר מפני שהגוף שלנו הוא שייך לכל הסך הכל, לכל המערכת הכללית, אז אנחנו מרעילים אותו דרך המחשבות ורצונות שלנו מדרגות הגבוהות, שזה יורד ומשפיע על כל מיני דרגות הנמוכות. אנחנו משפיעים על על התאים שלנו, על בצורה גנטית. אנחנו משפיעים על העצבים שלנו במערכות העצבים ולימפה ודם וכל המערכות האלה. אנחנו פשוט מקלקלים כל המערכות האלו. והעיקר, לא כל מערכת ומערכת, זה עוד חצי נחמה. אלה אנחנו מקלקלים הקשר ביניהם, מפני שלא מתייחסים לעולם בצורה אינטגרלית. גם לגוף שלנו לא מתייחסים בצורה אינטגרלית. גם המערכת הבריאות שלנו היא מערכת אלופתית. אנחנו מטפלים בתוצאות. אנחנו לא מטפלים בסיבות עצמם של המחלות. ולכן, כך אנחנו בנויים. חוץ מזה, המערכת עצמה, אם להגיד כמה מילים עליה, אז היא מערכת אגואיסטית. המערכת הבריאות. זאת אומרת, הרופאים מעוניינים שיהיו יותר חולים, הרוקחים מעוניינים שיהיו יותר צורכי תרופות, וכל התעשייה הזאת הגדולה של יצירת המכשירים ובדיקות ותרופות לכל מיני טיפולים, היא כל כך גדולה, כל כך הרבה אנשים מקבלים מזה תועלת, שהמערכת הזאת כבר מפתחת בעצמה את הצרכים משלה, ואז עושה אותנו במכוון גם כדי יותר חולים ויותר זקוקים לכל מיני בדיקות שאין בהם צורך. אלה כך אנחנו כביכול שמזה נהיה בריאים. במקום לעשות טיפול מונע שאף אחד לא מעוניין בזה במערכת הזאת, אנחנו בנינו, בגלל שאנחנו אגואיסטים, זה מגישה הכללית שלנו. אז אנחנו גם את המערכת הזאת בנינו כך ש... שטוב למי שמנהל את המערכת הזאת להיות, לראות אותנו חולים. כי מזה הוא המתפרנס. וחס ושלום שאני לא רוצה כך לדבר על כל אחד ואחד, אבל המערכת עצמה, שהיא אגואיסטית, כך עובדת. ואין כאן מה לעשות, אלא אם אנחנו נשתנה בעצמנו, ואז נשנה את המערכת הזאת בעצמה. היא תשתנה, מתוך שאנשים ישתנו. עד אז... אנחנו נשקיע עוד ועוד 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 כסף בבריאות, ואף אחד לא יהיה בריא מזה, אלא אנחנו רק נעשה לכל אחד עוד כמה ניתוחים, ניתן לכל אחד ואחד עוד קילו תרופות, ואיכשהו נסחוף כך את עצמנו דרך החיים, עד שיתגלו עוד בעיות ועוד מחלות, וחוץ מלחץ דם וסכרת ובעיות הלב והסרטן, מה שאופייני לעולם שלנו, את הארבע... בעיקר המכות האלו, אנחנו נגלה עוד ועוד, שעוד לפנינו. וזה הכל נובע מזה שאנחנו מאפים את ההרמוניה שיש בין כל חלקי הטבע, וכך גם כן גורמים לגוף שלנו לצאת מהאיזון שלו. שבעצם הבריאות או חוסר בריאות בגוף, זה מידת האיזון או אי-איזון בין כל המערכות שלו. וזה לא יכול להתאזן עד שאנחנו לא מתייחסים לכל הטבע בסך הכל בצורה אינטגרלית, שווה, מאוזנת. עד אז יהיה לנו מקור החולי ותרופה לזה רק תיקון יחס האדם לטבע כללי. זה בעצם במקצת על הכל.
כן. אז יש באמת כל מיני גישות על איך מגדירים בעצם בריאות. אז אחד הגישות שככה הוצאתי אותם מתוך נמצא באינטרנט, הגדרה של הארגון הבריאות העולמי. איך הוא מגדיר מה זה בריאות? הוא אומר, בריאות זה מצב של רווחה גופנית, נפשית וחברתית מושלמת, ולא רק היעדר מחלה, וגם בשנים האחרונות הם הוסיפו להגדרה הזאת את היכולת לנהל חיים פוריים מבחינה חברתית וכלכלית. איך אתה היית מגדיר בריאות? מה זה בריאות? מה
זה בית שלך? בריאות זה מידת הקשר האדם למערכת הכללית של הטבע.
מידת הקשר של האדם?
כן, למערכת האינטגרלית כללית של הטבע.
תנסה קצת להסביר יותר.
שאדם מרגיש שהוא נמצא במערכת אחת עם כל מה שנמצא מסביבו. דומם, צומח, חי ובני אדם שנמצאים במערכת אחת, גלובלית, אינטגרלית, בהרמוניה אחת, שזה הכל גוף אחד, שנמצא בצורה הדדית, יפה, טובה, מאוזנת, שהמצב הזה נקרא בריאות. זה הבריאות. איזון הכללי השלם.
והבריאות הזו שעכשיו אתה מתאר אותה, זה כן. לא תמיד היה ככה? הרי אנחנו כחלק מהטבע מאז ומתמיד, אז מה ההבדל?
אבל אנחנו, באגו שלנו, מאפרים.
מפרים את האיזון, ובעבר לא הפרנו את האיזון?
כן, אבל לא היינו עד כדי כך אגואיסטים. היינו חולים, היינו גומרים את החיים תוך כמה שנים, נכון, אבל זה לא היה עד כדי כך, לא היה עד כדי כך בולט. וחוץ מזה היינו חיים קצרים, 30 שנה בקושי, אפילו 20 שנה, כן? נגיד בזמני תותנחמון, כן? באותם הזמנים של מצרים. האנשים היו חיים 25 שנה, גם כן בקושי, כן? 20 שנה. אחר כך עד גיל 30 זה עלה, כן? בימי ביניים זה היו עד גיל 40 מגיעים ככה, אולי, אולי, נגיד, אני יכול לתת דוגמה, לא נגיד מפושקין, שהוא כותב, נכנס זקן, אולי בני 40. זה היה ככה, שזקן ממש, בני 40. אומנם שאנשים שבעלי אמצעים היו חיים גם 60 ו-70 שנה. באותם הזמנים, לפני 200-300 שנה, גם כן היו חיים. אבל האנשים הרגילים, הם היו חיים ככה, 40 זה היה הגבול. ואחר כך, עכשיו אנחנו ממשיכים. יש לנו חיים יותר נוחים, אנחנו יודעים איך להתגבר על כל מיני בעיות, אנחנו עושים חיסונים מלכתחילה לילדים, שזה היה ממש מכה גדולה מאוד לדורות ההם, וכך אנחנו סוחבים. אבל השאלה כמה זה באמת עולה לנו, ומה השנים האלו שאנחנו מוסיפים לעצמנו. למה אנחנו בכלל חושבים שלחיות יותר זה נקרא טוב. מה יש בזה כל כך טוב? אלא בזה שאנחנו מפחדים ממוות, מאובדן החיים, זה משהו אחר. אבל בסך הכל, זה חשבון מאוד לא ברור. כי אין לנו כנגד זה לשקול אותו. לכן כל העניין הזה, עד כמה אנחנו צריכים את הבריאות לעומת אורח החיים, זאת שאלה. האם אנחנו מסכימים לחיות עוד 100 שנה, אבל להיות חולים? ומה ייתן לנו את זה? או שאנחנו אולי ננתק מאדם פחד מהמוות, ואז אין בעיה. זאת אומרת, השאלה היא מאוד פשוטה. כמה עולה לנו סבל להיות חולה חי?
מה,
שוב?
כמה עולה לנו סבל, מאמץ, כן? כסף, להיות חולה חי.
מה הפירוש חולה חי?
חולה חי, זאת אומרת שאני חי, אבל אני חולה. האם כדאי? עד שאדם, נגיד, נמצא בכוח. היום אנשים חיים 80-90 שנה, כן? הייתי בכל מיני מקומות בעולם, איפה שמתקרבים ל-100 שנה. כן, שם בשוויץ, בכל מיני מקומות. ממש חיים אחרי 90 רובם. אבל, ומה תועלת? מה תועלת שחיים? הרי אחרי 70 שנה הוא כבר ככה חצי חי חצי מת, ואחרי 80 שנה הוא בכלל סינילי, ו-90 שנה צריך עוד כמה אנשים שיטפלו בו, כן, שזה איזה צמח, ועוד ועוד. האם כדאי את זה לעשות? מה הרפואה שלנו עושה? היא תמשיך החיים שלנו עוד עד 150? רק בשביל מה? כדי שאנחנו נחזיק את איזה רוח החיים בתוך הגוף החלבון הזה? מה אנחנו צריכים לחשוב? עד כמה שזה רציונלי, הגיוני, שאנחנו נחיה מן הסתם לחיות, ואנחנו גם עכשיו מתקרבים למצב שכבר לא הספיקו לנו פנסיות, שצעירים לא יוכלו להכיל את הסכינים, שיצטרכו לטפל בסכינים כל כך הרבה אנשים שאפילו אין מספיק צעירים בדורנו, שאפילו ירצו לטפל ולא יוכלו מזה שכמות אנשים שיצטרכו טיפול, זה יותר מכמות אנשים שנמצאים בגיל שיכולים לתת טיפול. עוד מעט, אלו שנמצאים מעבר לגיל 60, נגיד, ועלה, או 70, הם יהיו בכמות כמו או אפילו יותר מהצעירים, מה יהיה הלאה אז? זאת אומרת, נושא הבריאות הוא נושא מאוד מורכב ועמוק, שבכלל שייך לשאלה מה טעם החיים, במה החיים, מה זה נקרא שאדם חי, עד שגופו חי, עד שנשמה שלו, נפש שלו חיה, עד שהוא מייצר משהו מיוחד, עד שהוא מועיל לסביבה, ואם לא יוכל להשתתף בסביבה, מה תועלת לו ולאחרים? יש כאן שאלות מאוד מהותיות ומאוד מסוכנות. מה אנחנו אז עושים עם האנשים האלו? איך אנחנו מתייחסים אליהם? בעיה גדולה שעומדת לפני העולם, אבל אף אחד לא חושב על זה, כי אין לנו על זה תשובות, אומרים בני האדם. אין תשובות, אלא אנחנו צריכים להמשיך כמה שאפשר. מה יהיה? אף אחד לא יודע ואף אחד לא שואל. כי בני אדם רגילים לעסוק במה שהם מסוגלים. ומה שלא, פשוט מוצאים את זה מהאופק. וכאילו אינם השאלות האלה. לכן שאלת הבריאות היא שאלה תלוי איך אנחנו מתייחסים אליה. האם אנחנו מעגלים אותה ככה מכל הפינות ולא נותנים לעצמנו לצאת מהדברים הרגילים, אז מה סך הכל אנחנו יכולים לעשות? לברר את החוסר איזון שלנו למערכת הכללית, שחוסר איזון הוא גורם למחלה הכללית של כל האנושות, של כל הטבע, ואז זה משפיע עלינו. ובמה אנחנו גורמים אז לאיזון שלנו? כי חוץ מהאדם כולם נמצאים באיזון האינסטינקטיבי עם הטבע.
מי זה כולם?
דומם, צומח וחי, הם מקיימים פקודות הטבע, הם חיים ככה, זה החיים שלהם. הם בצורה טבעית מתקיימים, אין להם יצרה להשתמש בזולת. הם ניזונים מסביבה, אבל זה לא נקרא יצר הרע, שהם רוצים בזה לרעה למישהו, שהם רוצים לנצל מישהו. לא, זה אחד שאוכל את השני, כך זה לפי חוקי הטבע, מסודר וכך זה מזדמן להם. מה שאם כן אדם, הוא רוצה להרוס את הכל, רק שיהיה לו איזשהו רגע קטן של התענוג מסוים. זאת אומרת, אצלו זה האגו מנהל את החיים, ואצל חיות אין אגו. אגו זה נקרא שאני רוצה להשתמש בזולת לרעת הזולת ומזה אני נהנה. אני רוצה להשתמש בזולת כדי לנצל אותו לטובת עצמי, על ידי הזה שאני שולט עליו, בסבל שלו, אני מזה נהנה. אם חיה אחת אוכלת את החיה האחרת, הורגת אותה ואוכלת, היא לא רוצה לרעתה. היא רוצה פשוט לרצות את הרצון עצמה, של עצמה. היא צריכה להתקיים. וכך חוק הטבע דוחף אותה ומנהל אותה, וממש אריה שעכשיו מתנפל על איזה איילה נגיד, אז חוק הטבע מקדם אותו ודוחף אותו להתנפל, וגם כן מזמן לו את האילה הזאת, שהיא במקרה לא בכוח לברוח ממנו, ואז הוא הורג אותה ואוכל אותה. ובזה אנחנו גם כן מגיעים על ידי המחקר שלנו לראות שבזה הם בעצם עוזרים זה לזה. כי אם תיקח את הראיות האלו, ושלא ינקו את השטח מאותם סוגי החיות שהם אוכלים אותם, אז יתרבו כל מיני מחלות באותה הסביבה של החיות, של האיילות נגיד או משהו. אלה הם כאילו מנקים את העולם החי מכל מה שלא כל כך ראוי לחיים. תאר לעצמך אם היו כאלו יחסים גם כן בין בני אדם, אבל בצורה אינסטינקטיבית. לא שאנחנו נעשה את זה בעצמנו, אלא בצורה אינסטינקטיבית. אז אנשים על ידי, אחרי גיל נגיד 60-70 לא היו חיים, היו אוכלים אותם. אם היינו בני ככה, אם היינו נפעלים כמו כל סוגי הטבע, היינו אוכלים זה את זה נגיד. כן? ואז כל חלש, לא ראוי לחיים, לא היה מתקיים. החיים שלנו היו אז הרבה יותר בריאים אולי, וטובים, אם אנחנו מסתכלים בצורה אבולוציונית ביולוגית. כן? זה נעשה בעולם החי. בעולמנו של בני אדם, זה לא קיים. איזה יחס אנחנו צריכים לתת לבריאות, לחיים ומוות, לאדם שנמצא בחיים שלו, מה הוא צריך לעשות כדי להיות בריא ושסביבה שלו שתהיה בריאה, וכמו אפילו לפי אותה הגדרה של
הארגון
העולמי, שבריאות זה שייך גם כן ליחסים בחברה אנושית ואדם ועולמו וכן הלאה. נו, אז אנחנו לפחות לפי ההגדרה הזאת צריכים לקיים כאן איזשהו מין לימוד מיוחד, ללמד את האדם איך לקיים את הבריאות שלו, זאת אומרת איך להתקשר לבני האדם האחרים, הרי הם מדברים על עולם האינטגרלי בעצם. הם מדברים, היחס הנכון של האדם לסביבה. נו, איפה זה קורה? למה אנחנו לא מלמדים את זה לפחות לכל התלמידים, לילדים שלנו, או בכלל לכולם? הרי אם הם קובעים שזה נקרא רמת הבריאות, אז בוא אנחנו ממערכת הבריאות נחייב כל אחד ואחד ללמוד איך לעשות זאת, או מה שהם עושים. איפה אני רוצה להיות אדם בריא, אז אני צריך לקיים את ההגדרה הזאת. תביאו לי ספר שאני אלמד ממנו איך להיות בריא. יש דבר כזה אצלם או לא?
ספר של ללמוד איך להיות בריא?
נו, אז אם הם קובעים הגדרה, והם מנהלים את הבריאות העולמית, אז שיתנו לי ספר שלפי זה אני רוצה להיות בריא. אני מוכן לקיים את כל ההגדרה הזאת, תלמדו אותי.
איך מגיעים לזה?
כן.
הם מתייחסים יותר באמת לתוצאה, לאיך זה צריך להיראות, אבל אף אחד לא מלמד אותנו איך להיות יותר בריא. אני חושבת שאם היה ספר כזה של
האדם היה... אז מה שווה ההגדרה הזאת, או מה שווה העבודה שלהם, אם הם לא מביאים את האדם לדבר כזה? אולי הם ידאגו לא לזה ולא לתרופות ולא לבדיקות מיותרות וכל מיני דברים, אז אנחנו כבר נגיע לזה ולא נצטרך שום דבר אחר. אולי כל המערכת הבריאות צריכה דווקא לטפל בקיום של ההגדרה הזאת? ואולי נשקיע שם, עם אותם מיליארדים שאנחנו משקיעים, סך הכל אנחנו מושקים ככה, שליש למערכת הבריאות, שליש למערכת הביטחון ושליש לכל היתר הדברים. אם נשקיע מה שצריך למערכת הבריאות כטיפול מונע, זאת אומרת בקשר אדם היפה לסביבה, אז אולי לא נצטרך גם, גם לא, בטוח לא נצטרך 30-40% להקדיש לזה. וגם כדי למערכת הביטחון אולי האדם ישתנה, וכל החיים שלנו הם יקבלו צורה אחרת. זאת אומרת, יכול להיות שדווקא דרך מערכת הבריאות אנחנו יכולים להגיע לתיקון העולם.
אבל כנראה שחסרה לנו הבנה, כי אם היינו מבינים את זה, כבר כנראה היינו עושים את זה. וזה בדיוק העניין.
לא, הבנה כאן, אני לא חושב שהבנה.
אז מה?
חסרה לנו כאן הבנה בזה שאנחנו אגואיסטים, ומערכת הבריאות שלנו היא נמצאת בידיים האגואיסטיות. והם לא מעוניינים שאנשים יהיו בריאים, הם מעוניינים שאנשים יהיו חולים. לצערי, אבל זה כך.
על מערכת הבריאות אנחנו נדבר ברחבה, אבל לא בדיון הראשון שלנו, זה נושא שהוא לא...
לא, שאנחנו, אם נפנה, נגיד, ונרצה לגרע אותם לטיפול מונע לכל הדברים האלה, ו... כאילו לקנות אותם בזה שאנשים לא יכולים, אז אנחנו נגלה שהם לא מעוניינים. זה מה שרציתי להגיד.
אנחנו נחזור לזה בהמשך ברחבה בשיחה שתתמקד רק במערכת הזאת ואיך באמת צריך לפרמט אותה. אבל עכשיו בואו, הייתי רוצה קצת נחזור לכיוון הנושא שלנו היום. הנושא שלנו היום כדיון ראשון על הנושא העצום הזה של בריאות, שבאמת יש לו המון היבטים, כמו שכבר נתת פה, המון המון דברים מעניינים. הנושא שלנו היום זה בריאות וחולי. הייתי רוצה לשמוע איך אתה מגדיר מחלה.
אי איזון במערכות הגוף האדם שנגרם על ידי אי איזון אדם עם הסביבה, שנגרם על ידי אי איזון של המערכת הסביבתית למערכת היותר גדולה, לכוח הכללי של הטבע שמנהל את כל העולם שלנו בהרמוניה ובצורה גלובלית. אי איזון של המערכת שלנו, שאנחנו גורמים של כל אחד ואחד במערכת הקשר בינינו, שמערכת הקשר בינינו גורמת אי איזון, ההתנגדות, התנגשות עם המערכת הכללית של הטבע שכולה נמצאת בהרמוניה.
אתה אפילו בתנועות הידיים עשית פה כמו מעגלים.
שלושה.
אמרת אי איזון, לא הספקתי לעקוב, כי זה היה ככה מאוד צמיח.
אדם, מערכת הקטנה שלי,
גופנית. יש בגופו כל מיני מערכות.
כן.
אי איזון ביניהם, זה היה העיגול הראשון?
אי איזון שלי, פנימי, שזה נפש, בריאות, נפש, עצבים וכל מיני מערכות גופניות, בעיות מנטליות ופיזיות, כולם יחד. כן? כל המערכות האלה נמצאות על ידי האגו שלי, שהיא המערכת הגבוהה ביותר מכל המערכות שלי הפנימיות. מערכת הרצון, מערכת התשוקה, מערכת הרצונות, היא המערכת הגבוהה ביותר ממערכות שלי. המערכת הזאת היא שולטת על הגוף שלי, והיא דוחפת את הגוף הזה כולו להיות באי איזון עם הסביבה. אני רוצה לנצל, אני רוצה להרוויח, אני רוצה להצליח, אני רוצה לאכול את הכל מסביב. הסביבה הזאת היא סך הכל סכום מסוים של נגיד 7 מיליארד כמוני. האלו האגואיסטים שרוצים כל אחד להרוויח מהשני, ואז אנחנו נמצאים כל הזמן בהתנגשויות. איזה איזון כאן יכול להיות? זה ההפך מהאיזון. זה הספירה השני. וספירה הזאת השנייה, שהיא כולו ממש כדור האגואיסטי, הנורא, כולו שחור, כולו במאבק, כולו במתחים, כולו בחולי. למה הוא נמצא בחולי? כי הוא נמצא באי איזון עם הכדור השלישי. יותר רחב, יותר גדול, שהוא כולו נמצא באיזון.
מי הוא הכדור הזה?
הטבע. 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 כוח הטבע. זהו. ואז אני עם כל הבני אדם שבעולמי חייבים להגיע בינינו לאיזון. ובזה אנחנו גורמים את האיזון שלנו עם הטבע. ואז נכנסים בהרמוניה הדדית, שכל המציאות הזאת, שלושת הכדורים האלו, אני ואנושות והטבע, הם כולם נמצאים באיכות, בחיבור, בדבקות. והמצב הזה הוא נקרא הבריאות האידיאלית, השלמה. מבריאות רוחנית, לבריאות הנפשית, לבריאות העצבים, לבריאות בכל מיני מערכות, דם, לימפה וכו' וכו', עד הבריאות בכל מוח, עצמות, גידין, בשר ואור.
זה היה בסוגריים?
לא, לא, זה גם כן ככה זה אצלנו, בעולם שלנו.
אם אנחנו לא מסתכלים...
רגע, כן. תסביר את זה עוד פעם. התחלת את ההסבר מזה שהמערכת הכי גבוהה באדם זה מערכת הרצונות שלו.
כן.
והיא מקרינה, כמו שעכשיו עשית...
חוסר איזון.
אז כשנהיה בריאים, איך זה יהיה? אתה יכול לתאר לי עכשיו בחוזר? זה במהלה, כך הגדרת לי מהלה, שמערכת הכי גבוהה בתוך האדם...
הרצונות שלנו, כן. הם יגרמו איזון...
איזה רצונות?
רצונות כלפי הזולת, כלפי קשר מחירים. אלו רצונות, אני מדבר. רצונות בהתקשרות יותר נכונה עם הזולת, המאוזנת עם הזולת. שאני כל הזמן חושב, איך אנחנו יכולים להיות באיזון? אני לך ואתה לי ואנחנו לכולם, כולם שנמצאים באותה רמה, כולנו נמצאים בהדדיות, לכולם אני דואג, ואז בצורה כזאת כל אחד שדואג לשני, אז בצורה כזאת בלבד אנחנו יכולים להיות באיזון. אני לא יכול להגיד, אני אתן לך ואתה תיתן לי, זה לא איזון. אף פעם זה לא יגרום לאיזון. לאיזון יגרום רק דבר כזה שאני חושב עליך וזהו. ואז מישהו חושב עליי. שכל אחד חושב על השני. על ידי זה רק יהיה איזון. ההתקשרות מחוץ לי. זה מה שצריך. וזה אנחנו צריכים ללמוד מהגוף הבריא. שכל תא ותא שלו, כל איבר שבו, חושב על כללות הגוף. איך אני משרת את כל הכללות הגוף. אם אנחנו בצורה כזאת בינינו, כמו בבני אדם השייכים לגוף אחד, האנושית, האנושות זה גוף אחד, אם אנחנו כך נחשוב, אז הבריאות הזאת, ההתקשרות הנכונה הזאת, היא תשפיע על כל אחד, גם כן בדרגות שלו מהרוחניות האלו, אני קורא לזה רוחניות, ההתקשרות כזאת, ההדדית, היפה, שכל אחד דואג לשני. זה השפיע על כל מיני מערכות שנמצאות תחת זה. זה ברצונות שלי הפרטיים, שהם השתתפו בזה, ואחר כך במחשבות שלי, שהשתתפו בהשפעה לזולת, וגם בכל הגוף שלי, במוח ועצמות, גידין, בשר ואור, מערכות של הגוף, זה לימפה, דם, עצבים וכן הלאה, כל המערכות האלו הם גם כן השתתפו בקיום שלהם כדי להיות בסופו של דבר המשפיע לזולת. וזה ייתן לכל מערכת ומערכת הבריאות שלה. רק כך. אתה מבין עד איזה רמה זה צריך לרדת את התיקון הזה בהתקשרות הדדית.
עכשיו אני מציף שוב את השאלה שאיתה ניצה פתחה את הדיון הראשון שלנו על בריאות וחולי. אם אנחנו, המטרה שלנו זה להבין איך אנחנו באמת יכולים להגיע אל הבריאות הזאת שאתה מתאר. כמו בכל דבר שאנחנו לומדים בחיים, אם אנחנו רוצים להבין משהו קדימה ובאמת להצליח, להגיע להצלחה קדימה או לאיזה פריצת דרך, כדאי לנו להבין רגע מאיפה הדברים באו, איך זה היה קודם. מתוך זה נהיה חכמים לנתח את מה שקורה עכשיו, וחכם עיניו בראשו נוכל להבין מה כדאי לעשות קדימה. אז השאלה הראשונה שאיתה פתחנו את הדיון הזה, והייתי עכשיו רוצה על פני כל הדברים האלה שדיברנו להעלות אותה שוב, כשאנחנו מדברים על בריאות וחולי, אנחנו מזהים, כשאנחנו מנתחים תהליכים של בריאות וחולי לאורך הדורות, אנחנו רואים שיש שינוי בסוג המחלות שמהם האנשים סובלים. אם בעבר זה היה יותר מגפות, דבר, אבעבועות, דיזינטריה, כל מיני כאלה דברים, היום, כמו שאמרנו, זה סרטן, זה מחלות לב, זה כלי דם וכן הלאה. האם יש לך איזושהי זווית מבט שתוכל לנתח לפי התפיסה הזאת היהודית שאתה מציג, עם העיגולים והכל, האם אתה יכול לנתח את ההתפתחות של הבריאות וחולי לאורך הדורות, כדי שנתיב להבין מה קורה עכשיו, ובעיקר קדימה.
אנחנו התפתחנו במשך הדורות, על ידי האגו שכל הזמן גודל בנו מדור לדור, ולא היה כל כך קשר בין בני אדם צמוד כמו שהיום. אנשים היו חיים במרחק אחד מהשני, כל אחד היה עם הכבשים, עם חלקת אדמה. לפני זה אני לא רוצה להגיע, זה מדי בשבילנו. שם היו חיים ממש... זאת אומרת, ישנם, בוא נגיד, ארבע תקופות בהתפתחות הציוויליזציה שלנו. תקופה ראשונה זה שהיינו מחפשים מזון או מהעצים או מתוך האדמה, כל מיני שורשים, או איזה פירות שהיו גודלים פה ושם, או שהיו הורגים אוכל מהמוכן. זאת אומרת, בעיקר מהציד ומחיפוש. ככה אנשים היו חיים. כן, כמו החיות. והיו חיים ומיירות. תקופה השנייה שהאגו שלנו גדל, ואנחנו על ידי זה התחלנו לבנות לעצמנו כל מיני מערכות. המזון, בעיקר זה המזון. זה מה שמעסיק את החיות גם כן כל הזמן. אז אנחנו התחלנו לדאוג למזון קודם כל על ידי האגו שלנו. אז התחלנו לאבד את האדמה, קיבלנו שכל איך לאבד את האדמה ואיך לגדל את החיות, גם חיות בית, כן? שיעזרו לנו ציד וכן הלאה, וגם כן חיות בעצמם, שהיו לידינו פרות, ולא רק כדי להרוג אותם, אלא לחלוף אותם וכן הלאה, וכל מיני עוד חיות שאנחנו מגדלים אותם כדי... לגדל ולאכול, לגדל ולאכול, ככה נעם היה עושה. זה כבר שלב השני של ההתפתחות שלנו. אבל עדיין אדם לא היה זקוק כל כך לקשר עם בני אדם האחרים. וגם כן החיות, החיות שלהם, הבריאות שלהם הייתה תלויה בו ובמשפחה שלו, והיו ככה עוזרים זה את זה. גם כן היה נחיצות בכל אחד ואחד. הזקנים נשארים בבית ועוזרים בבית מה לעשות, הצעירים יוצאים לשדה או לטפל בחיות וכן הלאה. כבר בהתאם לזה נעשה מקום קצת לרבות בחיים, כן, בשנות החיים. אחר כך התפתחנו כך שאנחנו הגענו כבר בצורה כזאת, בהתפתחות הזאת, עד לפני נגיד 300 שנה, שהתחילה תקופה טכנולוגית החדשה, זאת אומרת מכונות, מה שלא היה קודם. כן? אז אנחנו השתמשנו בסוסים, כן? זאת אומרת מן החי. אנחנו לא בנינו מערכות מלאכותיות סביבנו, אלא חץ וקשת, כן? מקל, לחרוש על החמור ושור, לרחוף על הסוס. ולפני 300 שנה התחלנו במערכות קיטור וכן הלאה, התחלנו אחר כך זה חשמל ועוד, עד שהגענו היום להתפתחות ה-C במערכות הטכנולוגיות האלו, שאנחנו כבר זקוקים זה לזה, להמון מקצועות. זה לא סתם כמו שהיו אז, איזה פחח, איזה נפח, איזה סנדלר, חיית. הדברים הפרימיטיביים, מה שאדם צריך כלפי גופו בלבד. מלפני 300 שנה שהתחילה המהפכה הטכנולוגית, אנחנו התחלנו בהרבה מאוד מקצועות מלאכותיות בעצם. חשמלאי, מכונאי, כל מיני כאלו דברים, כן? אנשים התחילו להיות מנותקים מהאדמה, התחילו לעבור למפעלים, התחילו גופים גדולים של אנשים, מערכת הבריאות התחילה להיות, כי אם יש לי אנשים שעובדים, אני דואג לבריאות שלהם, אני צריך אותם כבעל הבית, נגיד, במפעל, אז המדינה התחילה להיות בהבנה שהיא צריכה לדאוג לאזרחיה. קודם זה לא היה דבר כזה. עד לפני 300 שנה, למה אכפת היה לאיזה מלך? מי נמצא שם אצלו, חולים, בריאים, ככה, ככה, היו באות מגיפות, היו הורסות שם ערים שלמות, נו, אז מה? אתה מבין, אף אחד לא היה דואג לזה כל כך. הרופאים היו מטפלים רק באצילים, באנשים מיוחדים. כל היתר זה ככה, כמו חי ככה גם מת. שכל אדם ואדם נעשה בעל מקצוע מיוחד, נעשה בזה כל אחד כאיזה מין רכוש כלפי הסביבה. ואז התחילו לדאוג לבריאות הכללית, התפתחה הרפואה בהתאם לזה, כי היה צורך. יותר ויותר אנשים ירצו להיות בריאים ולממש את עצמם בצורה המודרנית, כן? ואז המדינה התחילה גם כן לדאוג לזה, ואז התחילה מערכת הבריאות. זהו. הרופאים זה לא היו היחידים כאלה שרק היחידים היו נכנסים אליהם לטיפול, כן? אלה פתחו כמו קופת חולים, כאלו ארגונים, התחילה גם כן מכשור להתפתח לזה וכן הלאה. ועכשיו אנחנו נמצאים בשלב הרביעי של התפתחות האנושות, שזה השלב המודרני ממש, שזה הטכנולוגיות חדשות והתקשרות האינטרנטית, וזה כבר העולם העגול מה שנקרא. ובהתאם לזה אנחנו נמצאים במעבר, אנחנו עוד לא מרגישים לאן אנחנו באים, אבל זה כבר, אנחנו נמצאים בכניסה למדרגה היא הבאה. ושם מערכת הבריאות תצטרך לתת תשובה באמת על כל הליקויים שהתגלו בה מהמצב הקודם. כי רק במצב הקודם היא התחילה להיבנות ולגלות בסופו של דבר אחרי 200 שנה נגיד, כמה שהיא קיימת, לגלות את כל הליקויים שבה. ועכשיו אנחנו רואים כל הליקויים שבה במערכת הבריאות, ונצטרך לתקן אותה ולשנות אותה בהתאם לתקופה שאנחנו בה נכנסים, שהיא חייבת להשתנות, היא חייבת להיות אחרת לגמרי. אנחנו לא רוצים להיות חולים וכל הזמן נמצאים אצל רופאים. אני לא רוצה להיות שייך לקופת חולים. אני לא חייב להם כלום. אני חייב להיות בריא ולא לדעת מי זה הרופא. אנחנו בנינו מערכת שהיא מחזיקה את עצמה, שהיא לא דואגת עליי שאני אהיה בריא. היא לא דואגת לאוויר הצח, היא לא דואגת לאוכל בריא. היא פשוט קיימת ליד כל הקלקולים של החברה האנושית, ומטפלת במקצת שאני אחזיק איכשהו בחיים, בכמה שפחות נזק לאחרים אולי, וככה להתקיים. היא לא נכנסת בצורה גורפת כזאת, כן, במכה, וקובעת, כי יש לה עוצמה של 30-40% מאוצר המדינה הולך אליה, כן? שהיא כמו שהיה לישון. כל קופסה חייב להיות שכתוב, אין ברירה. קיבלו חוק העולמי. קיבלו חוק העולמי, לא לעשן בכל מיני מקומות. אני זוכר שאני נסעתי במטוס, אני נהניתי, קיבלתי תמיד כרטיס ככה בסוף המטוס, הייתי מעשן, אתה לא זוכר את זה?
זוכר.
אתה רואה איזה נוח היה וטוב ויפה. היום אני טס 15 שעות, אני נמצא בצער, לא יכול לעשן. נו, אתה רואה, ובכלל, בכל מקום שאתה נכנס, כבר לא צריכים לצייר שם שאסור לעשן. ברור שבכל מקום הציבורי אסור לעשן. פעם זה לא היה בכלל דבר כזה. הייתי מעשן, יושב בבית קולנוע, מעשן, יושב בבית קפה, מעשן. היום אתה לא נכנס לבר, איזה בר, אני נכנס לבר, לשתות בירה עם חברים. אסור לעשן, איזה בר זה. ממש ככה. נכנסים למקום, לדיסקו, לכל מיני מקומות, איפה שהיה תמיד ככה רעש גדול ועשן שלא רואים כלום. אין דבר כזה. אתה מבין? זאת אומרת, אנחנו יכולנו להתגונן נגד משהו שקיבלנו את זה כדבר המזיק שהוא הורס. ומה הוא הורס? הוא הורס מערכת הבריאות עצמה. לכן הם קיבלו חוק כזה. הם הבינו שהכמות המחלות שנגרמת על ידי האישון, היא תדרוש מהם כל כך טיפול גדול שהם לא מסוגלים לתת. ולכן, מאין ברירה, עצרו את עצמם ואמרו, כאן אנחנו חייבים לסלק את ההפרעה הזאת. היא לא עוזרת לנו להתקיים, היא הורסת אותנו, זה בעיה מדי גדולה בשבילנו. בצורה אגואיסטית, פשוטה, ככה הם החליטו. זהו. אבל בעיות אחרות, למה שאנחנו לא נתגונן כלפיהם גם כן בצורה כזאת?
איזה בעיות למשל היית רוצה שגם כלפיהם יתחיל כזה קמפיין ציבורי?
בוא אנחנו נבדוק מה קורה עם האוכל שלנו.
אוכל, תזונה.
כן, תזונה. אני אומר, בוא נעשה בדיקות על ידי איזה מאכלים אנחנו גורמים לעצמנו נזק. שוב, תראה מה שאני אומר לך. אני אומר לך בגישה שלהם, לא בגישה שלי, לגרום לאיזון. ועל ידי זה להבריא את האנושות. אני אומר שבוא אנחנו אפילו בצורה כזאת נלך ונלחם. אם אותו ארגון העולמי היה יוצא נגד ג'אנק פוד, נגד כל מיני פלאפלים האלו ששם ממש באיזה שמן שם מבשלים אותם, כן, שמן מנוע אני חושב, וכל מיני דברים האלה, בוא אנחנו נבדוק קודם כל ממה אדם ניזון. זה רוב הסיבות שלו להיות חולה. בוא אנחנו נאזן את הכל. בוא אנחנו ננקה את הסופרים מכל המאכלים הרעילים. אבל בצורה נכונה, שזה באמת כך, ולא בגלל שיש כאן איזה ביזנס. יכול להיות שנעשה אותו דבר כמו עם סיגריות? מערכת הבריאות היא חייבת לתפקד בצורה, לא שהיא באה לחבות את השריפה אחרי שהיא רואה, אם הדליקו זה עוד לא נורא, אנחנו נחכה עד שזה יהיה, אחר כך אנחנו נבוא ונחבא אולי במשהו. נדרוש גם כן כסף נוסף ונחבא את זה. למה אנחנו לא, 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 לא נעשה את זה מראש מקודם? ברור לנו אפילו עכשיו מיד לכולם שיש גורמים לליקוי הבריאות בכל מה שאנחנו עושים. בעבודה אנחנו נחייב כולם לעשות איזה ספורט חצי שעה, בתוכניות בטלוויזיה אנחנו נוציא משם כל מיני תוכניות, נעשור תוכניות שהן גורמות זעזוע למערכת עצבים, מכניס אנשים לפחד ולכל מיני דברים, כן? לכל מיני מצבים כאלה, מתח שנגרם מתוך זה בעיה בריאותית. מלא יש דברים כאלה, זה מה זה? נעצור בתוך העיר תחבורה בחצי לפחות. לא ניתן לעיר להיכנס חוץ מאוטובוסים, חוץ מתחבורה ציבורית. כל היתר מי שרוצה להגיע, שיגיע לגבול העיר ואחר כך יסע ככה, או שילך ברגל, או שיש היום אלו אופנוע הזה קטן עם עם המנוע החשמלי, זה הכל מצוין, יפה, כולם ככה כמו שם בהולנד, כן, באופניים עושים. למה לא? מערכת הבריאות חייבת לדאוג לזה, יש בזה המון מה לעשות. אנשים הרגישו בזה שינויים גדולים, גדולים מאוד בחיים שלהם. למה שאנחנו לא ניתן לילדים מלכתחילה בבית ספר חינוך, בדיאטה ובכל מיני דברים, למה זה רע ולמה זה טוב וכדאי ככה לעשות ולא ככה, ונחייב אותם בבית ספר, נלמד אותם בבית ספר, נרגיל אותם בבית ספר לחיים נורמליים, גם ביחס ביניהם וגם למזון. אבל זה צריך לעשות מערכת הבריאות. אני אומר לך שאני אומר שהם לא חושבים על כל הדברים האלה שהם אגואיסטים, זה אני מתכוון. שעל זה אף אחד לא חושב מהם. כי הם, על זה הם יושבים חיים. זה מערכת אדירה. זה רק תבין שזה שליש לפחות מכל מה שהעולם מרוויח. היא אוכלת, המערכת הזאת. עם כל הארגונים, עם כל הרשתות. זהו. להרחיב על זה
עוד נרחיב הרבה, אל תדאג, אבל עכשיו אנחנו כבר מתקרבים לסוף השיחה הזאת. אני רואה של ניצה יש עוד שאלה, תעלי אותה.
כן, לגבי ארבעת השלבים שתיארת, תיארת פה איזה ארבעת שלבים של התפתחות שאנחנו
טכנולוגית, ובהתאם לזה גם כן הדאגת האדם לבריאות שלו היא השתנתה, כי קודם הוא חשב על עצמו שהוא חלק מהטבע, חי ומת, ולא היו לו כל כך מערכות. היו שם גם כן אז רופאים וכל מיני אנשים שעשו כל מיני שם מניפולציות עם האדם, והיו עוזרים, במיוחד הם היו עוזרים או על ידי המאכלים מיוחדים, הם היו מכירים את
הריפוי,
כן, הסבי ריפוי, וגם כן על ידי הכוח הפסיכולוגי, שהיו האנשים האלה, השמנים על כל מיני כאלו, שהיו נותנים לאדם כוח חיזוק הפנימי הנפשי, שהוא היה מאמין בזה שהוא יוצא מהמחלה, ועל ידי זה באמת היה מבריא, כי מערכת הפסיכולוגית, מערכת העצבים, היא מערכות הגבוהות יותר מכל המערכות האחרות, הגופניות, ולכן הכל בא מהראש. אפשר באמת על ידי זה להבריא רוב המחלות של האדם, כולל המחלות שלנו, האלו שכל כך היום דווקא שולטים, ממש שולטים על החברה האנושית. זהו, אז זה בדורות הקודמים. אחר כך היו כבר רופאים, אבל רופאים, כמו שאמרתי, זה היו אנשים מיוחדים שהיו לומדים גם כן רפואה. היו כאן בעיות, כי על ידי נגיד נוצרות היה אסור לפתוח את הגוף וללמוד וכן הלאה, אבל איכשהו רפואה בכל זאת התקדמה. היא הייתה במיוחד קיימת בסביב האצילים ובתוך חוגים ששייכים לדת, במנזרים, בכל מיני דברים. ואנשים החכמים בכלל, הם היו לומדים גם רפואה וגם מדע, מתמטיקה ופיזיקה ופילוסופיה וכל הדברים, וגם היו אז רופאים. זאת אומרת, היו כאלה אוניברסליים, כל החכמים. אבל זה היה נחלת רק אצילים. וכך היה עד לפני, כמו שאמרתי, עד לפני 200 שנה, שאז קמה פחות או יותר מערכת הבריאות. מפני שהיו צריכים לטפל כבר באנשים שכל אחד מהם היה רווח גדול לבעל הבית, כי הוא היה פועל או מהנדס או מישהו שם שהיה נכס, לפי כמה שלמד, לפי כמה שיודע לעשות, לא סתם איזה עיקר או עבד או משהו. ולכן התפתחה מערכת הבריאות, ובהתאם לזה המחלות, חלק מהמחלות כבר, על חלק מהמחלות התגברנו, במיוחד זה המגיפות. והתחלנו גם כן עם כל מיני חיסונים שגילינו שכל המחלה היא יכולה, אפשר לרפות אותה על ידי אותה מחלה. זאת אומרת, זה כנגד זה, ברא אלוקים. זה כל העניין של של החיסון, וזה מאותו החוק הכללי של האינטגרלי, שככה זה אותו הריפוי.
מה?
כן, זה מעניין.
תסביר את זה בבקשה, אולי לא נספיק, לא, זה מאוד מעניין.
זה מאוד מעניין, מה
שאתה שדומה מרפא דומה.
כן.
לא נספיק, כבר זה, ניגש לזה בשיחות הבאות, וככה ירדו קצת המגפות.
זה לא מבין מגפות, ואנחנו בעצם היינו צריכים להגיע למצב בריא. אבל בגלל שאנחנו נכנסנו לחברה כזאת התחלנו עם החברה מלאכותית, אוכל מלאכותי, חיים מלאכותיים, אז מכאן התפתחו הבעיות שהן בעיקר נובעות מחוסר איזון בינינו, חוסר יחס בינינו, הנכון. זאת אומרת, כל המחלות שהן ב-50 שנה האחרונות, הן כולם נובעות מהבעיה של החברה האנושית, ולא הבעיה הפיזיולוגית, פיזית של האנשים.
כאן אנחנו חייבים לסיים, וזה יהיה נראה לי ההתחלה של השיחה הבאה. תודה רבה לך, הרב לייטמן. היה מאוד מעניין. תודה לך, ניצה.
תודה.
תודה גם לכם שהייתם איתנו, ונקווה שנלמד איך להיות בריאים, באמת. כולנו רוצים את זה. למה שלא נעשה את זה ביחד? תבואו לשיחות הבאות, נמשיך לעסוק בזה. עד אז שיהיה לנו כל טוב ולהתראות.